אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, באתר של כאן, ואם אתם אוהבים הסקטים, אתם יכולים למצוא אותנו כהסקט ביישומוני ההסקטים השונים. איתנו באולפן טל ניסן ושרון לרנר, שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם. מה יעשה לה עדיין לא פה היום, במקומה מגיש איתי את התוכנית אלעד ברנוי. אתם מכירים אותו כמובן מהפינה אצלנו, אלעד אינטרנשיונל, וגם מהתוכנית פופ-אפ בימי חמישי בעשר. הוא גם עורך את התוכנית היומית הנהדרת זינוק לאתמול, שעכשיו מתמקדת באירוויזיון. וזה היסטרי, תשמעו את התוכניות האלה, זה מעולה. שלום אלעד.
שלום יובל. מחר 27 בינואר הוא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. אנחנו נדבר עם סגן עורך מוסף ספרים של הארץ והגרמנולוג אבנר שפירא על הספר הבחירה של דוקטור אידית אבה אגר, ששרדה את אושוויץ והפכה לפסיכולוגית שמתמקדת בריפוי טראומות פיזיות ונפשיות. נדבר איתו גם על החוויות האיומות שהיא עברה כנערה בשואה, שהיא מספרת עליהן בספרה, וגם על השיטה הפסיכולוגית שהיא פיתחה לאורך השנים.
שהיא מאוד אופטימית,
כן.
השיטה שלה.
כן.
מאוד מאוד חיובית, ומסתכלת על העבר, כמובן בעיניים מאוד מאוד פקוחות, אבל בהחלט מסתכלת על זה כמשהו שאפשר לצמוח ממנו. אנחנו נעבור לפינתנו ערבית ספרותית משם, עם יד ברגותי, שהוא סופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב. הוא מדבר איתנו בפינה שלו על מה שקורה בספרות הערבית העולמית, והיום בעקבות הדיון המחודש בטווח טנטורה, עם הסרט התיעודי החדש שעוסק בו של אלון שוורץ, הוא יספר לנו על הפרשה הזאת כפי שעולה ביצירות ספרותיות ערביות.
כן, אבל לפני כל זה, קצת חדשות. הכנסת אישרה אתמול את חוק סמכויות הקורונה החדש, שיאפשר לממשלה ולכנסת להמשיך להטיל הגבלות על הציבור אם יוכרז מצב חירום, כך לפי ידיעה שקראנו בארץ. הם מפרטים שם שהחוק החדש מבחין בין שני מצבים, מצב בריאותי מיוחד ומצב חירום. בסמכות הממשלה להכריז על שני המצבים, אך אלו מחייבים את אישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט או של מילת הכנסת, בתוך 7 ימים מקבלת ההחלטה. לפי החוק החדש, זכות ההפגנה תישמר בשני המצבים, זאת בניגוד לחוק הקודם שאפשר להטיל הגבלות על הפגנות. החוק, שתוקפו יהיה מחודש פברואר ועד לסוף השנה, מגביל את משך מצב החירום ל-45 ימים, ואת משך מצב בריאותי מיוחד ל-90 ימים. החוק החדש מבטל למעשה את מצב החירום התמידי, שבו המדינה נמצאת מאז פרוץ הקורונה.
יפה, לא הבנתי.
תקרא את זה כמה פעמים שוב, ואז תשמיע את זה מסוף להתחלה ובסוף תבין.
מה שיפה זה שאני לא הבנתי, זה הפסקת הפתיחה של הכתבה שעסקה בזה. אחרי זה הסתכלנו על החוק עצמו, אני לא מבין כלום. יש בכתבה כל מיני פירוטים כאלה ואחרים, שגם הם לא לגמרי ברורים לי, ובחוק עצמו...
אני מרגיש שכבר שנתיים אני שומע את גיא זוהר אומר לי באוזן, מבולבלים, גם אנחנו, בכל מקום שאני הולך.
כן, אבל מה שחשוב זה... ככה, נוסח החוק שנקרא הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה תיקון מספר 11, הערכת תוקף והוראות נוספות, התשפ"ב 2022, אושר בוועדת חוקה, ככה כותבים שם. זה ברור, חוץ מהשם, כן?
כן.
אבל היו שם כמה הסתייגויות והתנגדויות שהועלו.
אז מה ההתנגדויות האלה? בסוף המסמך שמפרט את הצעת החוק נרשמות כל מיני החרגות של תקסים, דתיים, תיירות, דקדוק בגובה הכנס, כאלה מין. אבל כתבת הארץ נועה שפיגל לא כללה בכתבה המפורטת הסתייגות אחת, שעליה היא דווקא דיווחה לעוקביה בטוויטר, וזו הסתייגות לשונית מיוחדת, ועל כן היא גם מתאימה לתוכנית הזו.
נכון, בטוויטר היא כתבה כך. חיתות בהסתייגות לחוק הקורונה מעלה הסתייגות מיוחדת שהגיש אתמול חבר הכנסת אורי מקלב. זה ההסתייגות שלו. תוך 3 חודשים, מיום תחילת החוק, האקדמיה תעניק שמות עבריים למוטציות. כלומר, על הווריאנטים. זאת אומרת, עד שהאקדמיה... הוא רוצה שיהיו שמות עבריים, מספיק עם האומיקרון, מספיק עם הדלטה, מספיק עם כל הדברים האלה שמציפים את חיינו. וגם הוא מוסיף להסתייגות הזאת תוספת מאוד חשובה, כי לאקדמיה ללשון, כמו שאומרים, היא נושאת מטוסים. מהרגע שהיא מחליטה לזוז, לוקח זמן עד שהפנייה נעשית. זה משהו גדול.
הוא גם רוצה לחסוך להם עבודה, אתה יודע, הם עובדים קשה, הוא רוצה לעזור להם.
נכון, הוא רוצה לעזור לכולנו, כולנו. אז עד שהאקדמיה ללשון עברית תשלים את המלאכה הזו, הוא מפרט בהסתייגות הזו את השמות הזמניים, שאני יכול רק להניח שהוא קבע אותם.
אז ככה, לווריאנט אלפא נקרא באופן זמני דם, לבטא צפרדיה, גמא קינים, דלתא הרוב, אפסילון דבר, זטא שכין, יוטה ברד, קפה הרבה, למדה חושך. עכשיו המאזיננו החדים במיוחד, הם בקיאים בענייני יהדות בסיסיים, ואולי שהיו בליל הסדר האחרון נכחו שם, יכולים להבין איפה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו באומיקרון, שזו מכת בכורות, כלומר, אנחנו עכשיו בגל מכת הבכורות.
אני חושב שזה נהדר. האם הוא ידע מה... אתה חושב שהוא עשה את זה בכוונה? הוא אמר שאומיקרון זה מכת בכורות, כי הוא אמר עצמו, מה קורה מסביב? מכת בכורות.
לא, לדעתי הוא אומר כאילו, אם אני אקרא לאומיקרון מכת בכורות, אז זהו, זה ייגמר.
יפה.
וזה זה ייגמר.
לא, לא. אני חייב להודות שאלה שמות לא רואים בכלל, צריך להגיד. ניכר שהייתה לו השראה ממקור טוב. קצת משומשים אמנם. בעיקר אני לא בטוח שהקופירייטר המקורי יוותר בכזו קלות על זכויות היוצרים. יש שמועות שאומרות שהוא נקמן סדרתי, אבל בסדר, באותיות הבאות. אנחנו כבר בעולם דימויים אחר, מה שמעיד על כך שהוא לא חושב שזה ייגמר במכת בכורות.
פאי, זה פרעו, ואיזה עולם פרעו זה שם עברי, אני לא יודע, אבל בסדר. סיגמה, זה המן. טאו, יהפוך בעברית קשרה לנבוכדנצר. אופסילון, לאפוסטמוס. כן, באמת, באיזה עולם להגיד אפוסטמוס, זה כאילו מילה עברית שסבבה להגיד אותה יותר מאופסילון.
זה באותה שפה, אם אני לא טועה, כמו אופסילון, לא?
כן, וגם אופסילון מילה קלה, כאילו, אנחנו מתאמצים להקשות. פי יהפוך לטיטוס, ופסי יהפוך לאספי... וואו.
אספסיאנוס. כן. אז אלה השמות העבריים הקשרים שמציעים לנו. אני חושב שזה באמת, זה מדובר בתעודת כבוד לבית הנבחרים הישראלי. שההטרלה הזו מצאה את דרכה למסמך רשמי של הצעת חוק בישראל, בזמן שמיליוני ישראלים מנסים לשמור על השפיות בין הילדים שכבר שבועות בבידוד, לבין העסק שקורס. העיקר שגל מכת בכורות יעבור כבר ונוכל להתקדם לנבוכדנצר, שבטח יהיה מתדבק פחות, אבל קטלני יותר.
אין יותר קטלני מנבוכדנצר. האמת שזה זה, 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 זה מפתיע אותי ולא מפתיע אותי, הזמן, כלומר, אני באמת חושב על הזמן שלקח לכתוב את המסמך הזה. אני ישב ועשו ויקיפדיה ובדקו, ואיך מבטאים את זה, ורגע, ומה מתאים. כאילו, באמת, אנשים עובדים, כלומר, אנשים עושים את העבודה שלהם, וגם ההגשה הזאת, בסוף זה יגיע לאקדמיה או לא, אני לא... אם זה יגיע, כלומר, אנשים הולכים לבזבז זמן ומשאבים על השטויות האלה.
אני מבין מעט מאוד בענייני כנסת, ואיך מקבלים הצעת חוק, ובכלל כל ההסתייגות האלה לא ברורות לי, אבל לפי מה שהבנתי, ההסתייגות הזאת לא התקבלה. זאת אומרת, חברי הכנסת עמדו על משמרתם ומנעו את הדבר הזה, ובכל זאת זה קיים, זה נמצא שם במסמך הזה, לדיראון עולם.
באמת להישאר בזיכרון הקולקטיבי שלנו.
טוב, בסדר, אפשר רק לקוות, אבל באמת שבמגפות הבאות אולי נמצא שמות עבריים יותר טובים, ולא נהיה ככל הגויים.
חס וחלילה.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אני יובל אביבי, לצידי היום אלעד ברנוי. אנחנו מציינים מחר את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, 27 בינואר, תאריך שבו שוחרר ב-1945 מחנה השמדה אושוויץ מידי הנאצים. כך כותבת דוקטור אידית אווה אגר על אושוויץ בספרה הבחירה שיוצא עכשיו בהוצאת מטר בתרגומה של דנה אלעזר הלוי. התור הזה הוא מוות, אומרת הבחורה הקרובה אליי ביותר. זה הסוף. היא אפורה לגמרי, כאילו היא מכוסה באבק. מישהי שעומדת לפנינו בתור מתפללת. במקום שבו איום המוות תמידי, הרגע הזה עדיין מפלח את ליבי. אני חושבת פתאום שמוות אינו שונה כל כך, מקהות חושים מוחלטת. אושוויץ גורם לשניהם. הערובות פולטות עוד ועוד אשן. כל רגע עלול להיות האחרון. אז למה שיהיה לי אכפת? למה שיתעמק בכך? ועם זאת, עם הרגע הזה, הרגע הזה ממש, הוא הרגע האחרון שלי עלי אדמות. האם הכרחי שאבזבז אותו על השלמה ותבוסה? האם אני מוכרחה להעביר אותו כאילו כבר עכשיו אני מתה? נגיד שדוקטור אידית אווה אגר היא ניצולת אושוויץ, שראתה ממש את אימא שלה נשרפת שם, ועברו עליה טראומות איומות שאפשר, אי אפשר לדמיין אפילו. אבל היא שרדה, והיא הפכה לפסיכולוגית שמתמחה בריפוי של טראומות, והספר הזה הוא חיבור גם של השיטה הפסיכולוגית שלה, ועם הזיכרונות שלה והתובנות שלה ממה שהיא עברה שם. אנחנו רוצים לדבר היום על הספר הזה עם סגן עורך מוסף ספרים של הארץ, אבנר שפירה. שלום אבנר.
שלום יובל, שלום אלעד.
אז בוא נשמע קצת מי האישה הזאת, על מה היא כותבת בספר הזה, במה אנחנו נתקלים כאן?
כן, אז קודם כל חשוב לומר שהיא חיה, היא כיום בת 94, היא חיה בקליפורניה, ואת הספר היא כתבה בגיל מאוד מתקדם, סמוך לגיל 90, זאת אומרת הוא יצא באנגלית ב-2017, אבל עיקרו הוא באמת ספר זיכרונות מהשואה, החל בילדות שלה כנערה יהודייה בעיר שהחליפה ידיים לאורך המאה ה-20 בין הונגריה לצ'כוסלובקיה. בזמן המלחמה היא הייתה שייכת להונגריה, והמלחמה תפסה את אידית אגר בתור נערה שיש לה כל מיני חלומות להיות רקדנית בלט, להיות מתעמלת, ובאופן יותר קונקרטי הגירוש ב-1944 תופס אותה ממש בעיצומה של אהבה ראשונה, של מערכת יחסים ראשונה שהיא מנהלת עם צעיר יהודי. וכאשר היא מגורשת יחד עם ההורים שלה ויחד עם אחת משתי אחיותיה, היא מספיקה עדיין להיפרד מאותו בן זוג שהיא רוקמת איתו קשר, והמילים שהוא אומר לה ממש מהמסעית לפני הגירוש מלוות אותה לאורך כל תקופת ההישרדות במחנות. אבל כמו שאמרת, באמת חלק ניכר מהספר זה החוויות והתובנות שהיו לה בהתחלה באושוויץ, אחרי זה במאוטהאוזן וגם בצעדות המוות. ואני חושב שעם כל זה ששמענו וקראנו הרבה מאוד ספרי עדויות ויומנים ועדויות של ניצולים, עדיין יש משהו מאוד חזק ומאוד מרשים באופן שבו היא מתארת את היקום הזה, את מחנות המוות, לא רק את הצדדים האלימים והרעים שלו, אלא גם את מה שאפשר לקרוא לו ניצוצות של אנושיות, גם בין האסירים לבין עצמם, העזרה ההדדית, היכולת של בן אדם לסמוך על התודעה שלו גם באותם תנאים קשים, וגם לעתים ניצוצות של אנושיות מצד אנשי הסגל, מצד אנשי אסס וחיילים.
וואו. אבנר, איזה משמעות יש לזה שהיא בורטת את העולמות האלה בגיל כל כך מאוחר, כל כך הרבה שנים אחרי אושוויץ?
המשמעות היא גם חלק מהתהליך שהיא עברה, זאת אומרת, לאחר המלחמה, לאחר שהיא ניצלה, היא גרה עם בעלה לארצות הברית, ונפשר לומר שב-20 השנים הראשונות לאחר מכן, היא די דחיקה את העבר הטראומטי, לא דיברה עליו, לא ניסתה לטפל בו, ורק בגיל מאוחר יותר התחילה ללמוד פסיכולוגיה, עשתה דוקטורט בפסיכולוגיה, ומהעובדה שהיא כותבת את זה בשלב כל כך מאוחר, אפשר לראות שהיא שוזרת את הזיכרונות בתובנות המקצועיות שלה, ולכן זה גם לא רק מבט של בן אדם על עברו, אלא גם איזשהו מבט מקצועי של פסיכולוגית שמנסה לנתח ולהבין מה קרה שם ואיך היא הצליחה לשרוד באמת בזכות האופן שבו היא ניסתה להיאחז גם בעובדה שאחותה נמצאת איתה, גם במילים שאותו אהוב אמר לה לפני הפרידה, וגם בדברים שההורים שלה אמרו לה, וגם במחשבות על היום שאחרי, על השחרור.
אז צריך רגע להתעכב על זה, כי החלק האחרון של הספר הוא באמת מדבר על הגישה הטיפולית שלה, ועל הדרך שבה היא, יכולה לעזור עם התובנות האלה, אבל בעצם היא מבינה מה היא עשתה שעזר לה לשרוד. אתה מדבר על התקווה הזאת, על המילים האחרונות שאומרים לה, שאומר לה אהוב שלה, ובעצם היא חוזרת עליהן שוב ושוב בחלק שבו היא נמצאת במחנה, והיא מדברת על התקווה בתור הדבר שעזר לה, ואז היא אומרת, אוקיי, אם זה עזר לי, אז בוא נפתח מזה שיטה פסיכולוגית שמדברת באמת על התקווה, והיא נותנת עוד דוגמה של מישהי במחנה ששמע שמועה שהם עומדים לשחרר אותם בחג המולד, וזה מה שיחזיק אותה, ואז הגיע חג המולד ולא שחררו אותם, והיא אומרת, יום למחרת היא מתה. זאת אומרת, היא מדברת על התקווה הזאת כעל הגורם שמאפשר את ההישרדות. הבעיה עם הדבר הזה, אם אני יכול לדבר על בעיה בהקשר הזה, כמובן שאי אפשר להתווכח עם הדבר הזה, אבל בהיבט הטיפולי אולי הבעיה, שהרבה פעמים זה קשה מאוד לעשות את הדבר הזה בזמן אמת, וגם קשה מאוד לעשות את זה רטרואקטיבית כשאתה מטפל בטראומה שלך.
נכון, זאת אומרת, אני חושב שאם אשת מקצוע פסיכולוגית הייתה כותבת את הספר הזה ללא הרקע של ניצולת שואה, אולי היינו יותר ציניים או ביקורתיים לגבי מה שהיא אומרת, אבל יש משהו מאוד משכנע כשהיא מתארת את התהליך הזה שבו גם בתנאים נורא קשים בתוך מנגנון המוות אפשר להאחז באיזושהי תקווה, באיזושהי משמעות שבן אדם צריך למצוא לעצמו, ואם זה מעלה בזיכרון את ספרו של ויקטור פרנקל, את האדם מחפש משמעות, אז זה לא במקרה, היא באמת קראה את הספר הזה והושפעה ממנו, וגם יצרה איתו אגב קשר אישי ומקצועי. אני חושב שהייתה הרבה ביקורת על הסוג הזה של פסיכולוגיה חיובית או פסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטית שלוקחת את הבחירה ואת התודעה העצמית גם אל אותם מחוזות קשים, ובכל זאת אני חושב שהתהליך שהיא עברה הוא תהליך מאוד איטי, וצריך לזכור שרק שנים אחרי, יותר מ-30 שנה לאחר סיום המלחמה, היא הרשתה לעצמה לנסוע לבקר בגרמניה, ואחרי זה גם לבקר באושוויץ בניסיון לגרש את השדים שנשארו איתה. באופן יותר קונקרטי היא בעצם מנסה לקחת את התובנות שלה וליישם אותם גם במקרים של מטופלים שלה, שהם יכולים להיות אנשי צבא, פצועי מלחמה, נפגעים של טראומות מסוגים שונים, לא מתוך ניסיון להשוות בין הסבל או בין הטראומות, אלא מתוך ניסיון לעזור למטופלים שלה למצוא בעצמם את המשמעות, ולא לפחות מזה שהמשמעות לפעמים נמצאת בתוך הסבל ובתוך הפצע. זאת אומרת, בשיטה שהיא פיתחה, היא מנסה לעזור למטופלים להבין שהפצע הוא לפעמים לא עול אלא מתנה, שצריך לפעמים להוקיר את הפצע ולדעת איך להיעזר בו באמת בתוך איזשהו ניסיון למצוא תכלית ומשמעות לחיים שאחרי הסבל הזה.
אז זה נשמע, באמת, זה משהו שמעורר הרבה התנגדות. ושוב, אנחנו חייבים נורא להיזהר, כי אי אפשר כמובן להתווכח עם החוויות שהיא עברה, אבל באופן עקרוני, היא אומרת, כשאתם בתוך הטראומה, תראו את התקווה. כשאתם אחרי הטראומה, כשאתם בפוסט-טראומה, תסתכלו על הטראומה כאפשרות. הטראומה היא המפתח לריפוי הטראומה, שזה נשמע במובן מסוים באמת מאוד מאוד קשה לביצוע.
כן, אז שוב, אז במקרה שלה למשל, באותו יום שבו אמא שלה נשלחה למקלחות המוות באושוויץ, היא עצמה הייתה צריכה לרקוד מול מנגלה בתוך הצרי, והיא מספרת שכאשר, היא הייתה אז נערה בת 16 או 17, והיא מספרת שמה שאפשר לה לעשות את זה היה שהיא חלמה שהיא רוקדת על במת האופרה בבודפסט, ולכן היא נמנעה ממבטו של מנגלה, כדי לא להסתכל עליו ולזכור שהיא עומדת מול הרוצח של אמא שלה. והיא מספרת שכאשר היא שוחחה עם ויקטור פרנקל שנים לאחר המלחמה, הוא סיפר לה שבתור אסיר במחנה הוא חלם על עצמו לאחר המלחמה עומד בקתדרה באוניברסיטה ומדבר על הפסיכולוגיה של האסירים. אז והם מצאו את החוויות שלהם דומות במובן הזה. כמובן נורא קשה לבוא ולומר לאנשים שהיו לידה בצריף ולא שרדו, למה לא פיתחתם לעצמכם איזשהו
מנגנון תקווה שכזה, כן, איזשהו מנגנון ריפוי עצמי או כן, מה שהיא מתארת.
כן, וצריך לזכור שגם היא עצמה סיימה את המלחמה במשקל 30 קילו ועם שבר בגב, מחלות, ובעצם חייל אמריקאי הרים אותה מתוך הרמת גופות והציל אותה. אז אני חושב שעם כל אולי הביקורתיות, היא כן מראה איך בעצם גם לפעמים המטופלים עוזרים לה להבין דברים שהיא לא הבינה לאורך השנים, והיא מנסה להראות להם שזה לא שהסבל שלה בתור ניצולת מחנה הוא סבל עצום יותר משלהם, אלא שאם היא יכלה, למרות הסבל שלה, להתמודד עם הטראומה ולבנות את החיים שלה מחדש, אז גם הם יכולים לעשות את זה.
אבנר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. אנחנו פה בישראל, יוצאים כאן המון המון ספרים שעוסקים בשואה, מהרבה הרבה כיוונים. זה באמת נשמע קצת ספר עם איזשהו ניחוח אמריקאי. איך אתה חושב שקוראים ישראלים, אולי בייחוד גם ניצולים, אבל אולי יותר דור שני ודור שלישי, איפה זה יפגוש אותם?
אני חושב שכל החלק של כמעט מחצית הספר, שהוא זיכרונות, שאומנם קצת שזורים בשיטה הטיפולית שלה, אבל בבסיס הם זיכרונות, הוא משתלב, כמו שאמרת, בספרות הזיכרונות והעדויות של של השואה. יש בו סיפורים שחלקם אולי מזכירים לנו סיפורים אחרים ששמענו, למשל הספר של אתי אילסום, השמיים שבתוכי, שאולי מציג גישה דומה. החלק היותר מקצועי, מה שקראנו לו פסיכולוגיה חיובית, אני לא תמיד השתכנעתי שזה משהו שכל אדם או כל ניצול יכול לאחז בו, אבל אני חושב שמנקודת המבט שלה, זאת ממש תהיה מחמאה להגיד עליה שזה ספר אמריקאי, ספר שיש בו אלמנטים של עזרה עצמית, הדרכה עצמית, כחלק פשוט מפני שתהליך ההשתלבות שלה, ההתערות שלה בחברה האמריקאית היה מאוד ארוך וקשה.
הבחירה אפילו בגיהנום התקווה יכולה לפרוח, דוקטור אידית אווה אגר, יצא בהוצאת מטר. אבנר שפירא, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
עכשיו, ערבית ספרותית.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, אני יובל אביבי, לצידי היום אלעד ברנוי, ואנחנו עם פינת הספרות הערבית שלנו, ערבית ספרותית, שבה הסופר ועורך המשנה של סדרת התרגומים מכתוב, יעד ברגותי, מספר לנו על הספרות הערבית העולמית. שלום יעד.
שלום, שלום יובל.
אנחנו טוב. מדברים היום על טנטורה, שזו פרשה שבקרב הציבור היהודי-ישראלי בעצם נחתמה כעלילת דם. הלוחמים ישראלים, הסוגיה הזאת היא שווה ומתעוררת בימים אלה, ואנחנו מנסים להבין בכלל את הסוגיה ואיך היא עולה בספרות הערבית. אז כן. בואו נבין איפה אנחנו עומדים בכלל בימים האחרונים, בשבועות האחרונים.
בשבועות האחרונים, אחרי כל התיעוד על הסרט החדש של אלון שוורץ, שהוקרן וגם בפסטיבל סנדנס, ובמהלכו גם אחד הלוחמים שהיו באלכסנדרוני בנחל, הכיר בטבח שהיה בכפר סטנטורה במהלך מלחמת בנכבה של 1948. וזה אחרי שנים רבות שהסוגיה של הטבח בטנטורה היה במרחב האקדמי בתחילת המאה הזאת, עם המחקר של טדי קאץ, שאחרי זה הוא אולץ גם לוותר על התואר האקדמי שלו ולחזור בו אחרי שבעצם תבעו אותו על כתיבתו. אז פתאום זה חוזר.
ובעצם מבינים שמשהו תיאר, זאת אומרת, תבעו אותו בדיבה והוא חזר בו, אבל אומרים שבעצם משהו תיאר קרוב מאוד לדברים שאלון שוורץ מתאר בסרט שלו, סליחה.
כן, כי הוא הסתמך על עדויות של אנשים, וזה חלק מהדיון בתוך הדיסציפלינה של ההיסטוריה, על מה מסתמכים, על מה מבוססת אמת היסטורית, על מסמכים, תראה לי מסמכים ואז אני אכיר בטענה שלך, או שגם מה שאנשים מספרים, העדויות של אנשים, וטענות אחרות יכולות גם לבסס טענה היסטורית. אני לא היסטוריון, אבל מהמקום של מהפרספקטיבה הספרותית, הספרות דווקא מכירה ומבוססת על סיפורם של אנשים ועל עדויות של אנשים. נכון. וכך גם במקרה של טנטורה.
אז בוא נדבר רגע על באמת על הספרות. איך הספרות שנכתבה בעולם הערבי מתייחסת לטבח?
טנטורה במיוחד קיבלה מקום חשוב מאוד. בוא נתחיל מהרומן הידוע ביותר של אמיל חביבי, שהוא הסופר הפלסטיני הבולט ביותר בתחום הרומן שברומן, גם שתורגם לעברית, קוראים לו גרסה עברית של אנטון שמנס, האופסימיסט, שאחת מהדמויות המרכזיות באופסימיסט, באקיה, היא בעצם מטנטורה. אבל באקיה, בשונה מהדמות אחרת שאני הולך לדבר עליה, באקיה, שהמשמעות של השם באקיה, שזה הנשארת, מי שנשארה או השורדת במשמעות אחרת, שבסופו של הרומן היא מצטרפת לבן שלה באחת מהמערות של טנטורה, מערות הסוד של טנטורה, באקיה חוששת מלספר את הסוד הזה, וזה משקף את הפחד ואת החרדה שחיו פלסטינים שנשארו במיוחד בסעד מלספר את הסיפור על הזוועות שהיו ב-48. אבל זה התחיל משם, כאילו מיל חביבי כותב באופן מפורש, אחתרס אל-כלאם, תשמרו מהדברים, ממה שאתם אומרים. ובשונה מבאקיה, אנחנו נפגשים עם רוקיה בספרה של רדו עשור, הטנטוריה, שזה הטנטורית, האישה מטנטורה.
שזה בעצם, היא בעצם סופרת וחוקרת מצרית, נכון? והיא מפרסמת את הספר הזה ממש על על האישה הזאת שגורשה משם והייתה שם. אז מה יש בספר הזה?
אלף רדו עשור היא סופרת וחוקרת מצרית חשובה מאוד בתוך התרבות הערבית. היא נולדה ב-2006 בקהיר ונפטרה ב-2010, והיא בביוגרפיה שלה גם היא חקרה ספרות אפרו-אמריקאית, יש לה גם, היא למדה בארצות הברית, ובאמת גם חקרה את ההיסטוריה הערבית, אחד מהמחקרים ומהנובלת או רומן חשוב שלה, שזה הטריולוגיה של גרנדה, של גרנטה, שגם שם מנסה לחבר מחדש את ההיסטוריה הערבית באנדלוסיה, ושהרבה אנשים גם משווים את המהלך הזה עם מה שנסתה לעשות בטנטורה ועם כל הנרטיב הפלסטיני או ההיסטוריה הפלסטינית. אז היא הייתה מאוד מחוברת לסוגיה הפלסטינית, לנושא הפלסטיני, גם מבחינה עקרונית ופוליטית, אבל גם מבחינה אישית, כי היא אשתו של מוריד ברגותי, שהוא באמת סופר פלסטיני חשוב מאוד, יש לו רומן מפורסם בשם ראיתו רמאללה, ראיתי את רמאללה, הוא חזר לרמאללה אחרי שנים רבות, שהוא לא יכל לחזור, ובשנות ה-90, אחרי אוסלו, זה ממש, והרומן הזה הוא מאוד חשוב, וגם הבן שלה היחיד, תמים, הוא משורר מפורסם מאוד בתמים ברגות האומנית. אז היא אישה שהיא בלב העשייה הספרותית, התרבותית וגם הפוליטית בתוך העולם הערבי, וב-2010 היא מפרסמת את רומן אל-טנטורי, שזה בעצם סיפורה של ילדה בת 13 שרוקיה, שבעצם מגורשת מהכפר, אבא ואביה ואחיה נרצחים בטבח של טנטורה, והיא מוגשת לפרידיס, לכפר שמיד, ומשם לצידון בלבנון, ומשם היא מתחתנת גם בביירות, והבנים שלה נולדו לה שלושה בנים, וכל אחד באבו דאבי, כל אחד במקום אחר בתוך העולם הערבי. ואז היא מספרת, יש ושם גם בתוך לבנון גם את הטבח של סברה ושתילה, ואחד המשפטים שמאוד אני אוהב, מאוד כאילו מסכנים גם, היא כותבת שם, אני אקריא את זה בערבית ואחרי זה בעברית, אומרת, אין אל-חיקאיה סעבה, לא תוחקה, מותשעב, פקילה, כם מן חרבן תתחמלו חיקאיה תנוחדה, כם מן מג'זרה, ثم كيف اربط الاشياء الصغيره على اهميتها باهوال عشناها جميعا يمرت سيپور كشه لو مسوبر مسعاف كبد كما من خموت يقول سيپور احد لست كما ضخيم هو يقول بنصف لك اخ انا يقول لك شور دوارين وكخ كتانين على خشبوت שלהم בחרדות חיינו כולנו.
וואו.
כן.
יד, אני רוצה לשאול אותך, זה, הרומן הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם אחד הספרים הכי נקראים בעולם הערבי, על הנושא הפלסטיני,
כן.
נכון? מה יש בסיפור של טנטורה שהפך להיות כזה סמל לפלסטיניות, כזה סמל, למה דווקא הוא, מכל הסיפורים שהיו לאורך השנים מהנקבה, הפך להיות כן. כזה סמל?
לדעתי בגלל שהוא לא סופר, ונהיה גם לסמל של סיפור שלא סופר, ואחרי זה עצם המהלך של הסיפור שלו, ולמשל דיר יאסין, הטבח של דיר יאסין, זה סיפור שהתפרסם וכל העולם דיבר עליו, ותיארו אותו כאחד מהזוועות של המלחמה, ושגרם להרבה אנשים לעזוב את הכפרים שלהם ממרוב פחד ומכל, אבל טנטורה זה סיפור שנקבר ליד הים, ופתאום הוא... 30 שנה האחרונות פתאום הוא נהיה לסיפור סמלי. לדעתי גם הכפר עצמו, המיקום שלו, זה כפר שהוא כפר של דייגים וחקלאים ליד הים, במקום שהוא מאוד סמלי, גם ליד עיר דור הקנענית. ואגב, אני קראתי המון גם דברים שמספרים באמת איך זה סיפור שרצה כל הזמן להישמע, וזה חלק מהסמליות שלו. זה סיפור שעובר מלהיות סוד, מלהיות מסופר בעודיות בתוך מאחרות הפליטים, לסמל של פלסטינות. ולעתי גם הכתיבה הספרותית עצמה, גם של אמיל חביבי ואחרי זה של רדו עשור, הם בעצמם הפכו אותו לסמל, וזה לדעתי מראה את החשיבות של הכתיבה הספרותית עצמה.
זאת אומרת, הספר הזה של ההופך בעצמו למשהו שכולם קוראים אותו, לרב מחר, למשהו שמסמל בעצם את מה שהיה שם, סוף סוף, הנה, הבלתי מדובר, מדובר.
כן, כן, וכשגם שמספרת אותו, היא סופרת מצרית, מתוך פרספקטיבה גם ערבית, והיא מנסה בתוך הרומן הזה, עכשיו אנחנו לא במקום, אני כאילו לא ברגע הזה, שגם החזיר בי כל הרגשות והעצב והכעס כלפי מה שקרה ב-48 וכל הטבח והגירוש והכל, אבל זה לא מקום לדעתי גם לנתח את הספר עצמו מבחינה ספרותית, אבל היא ניסתה שם לא רק לספר על טנטורה, היא ניסתה שם באמת לספר את כל הסיפור הפלסטיני, שזו משימה לדעתי בלתי אפשרית, אבל היא ניסתה לפחות. יש שם בלבנון, מה שקרה בלבנון, ויש מושג שאולי עדיין לא נכנס לעברית, שלדעתי הוא מאוד חשוב, שזו הזדמנות גם לדבר עליו, והיא מה שהיא מנסה לעשות גם שם, זה התגריבה הפלסטיני. התגריבה, תגריבה זה בא מגריב, וגריב זה זר, וגורבה זה זרות או ניקור. זה כמו כשמדברים על הגלות היהודית, יש את התגריבה הפלסטינית, שזה נהיה לזר ונהיה לפליט, וזה תגריבה גם זה סיפור ארוך ומתפתל של זרות ושל ניקור. אז היא שם מדברת על תגריבה, יש גם סדרת טלוויזיה מאוד חשובה שמדברת על, שקוראים לה התגריבה הפלסטינית, ומה שהיא, וזה הופך לדעתי גם במקרה של רדו עשור, וגם במקרה של ליאס חורי, זה הופך את הסיפור הפלסטיני לסיפור ערבי. וזה מהלך שהוא לדעתי מאוד, מאוד מעניין. הזיכרון הפלסטיני הוא, והצורך בלספר אותו, גם בטנטוריה, אבל גם בבאבל שמס וגם בסיפורים אחרים, זה הופך למין אחריות בידיהם של סופרים ערבים בולטים.
אז אנחנו מקווים שבעתיד גם אולי נוכל לקרוא את הספר הזה בעברית.
אני מקווה מאוד.
יד ברגותי, תודה רבה מאוד על הפינה הזאת.
בבקשה.
להתראות. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אני יובל אביבי, היום לצידי אלעד ברנוי, הצלילים האלה מביאים אותנו אל הדבר הבא. בוא נשמע רגע כמה שורות מתוך אחד משירי הראפ המפורסמים ביותר, השיר שהפך את הראפר 50 סנט למשהו, זה שיר שנקרא In Da Club, In Da Club.
bottle full of bub. Look, mommy, I got the X. I'm getting to taking drugs. I'm into having sex. I ain't into making love. So come give me a hug. Get into getting rough. You can find me in the club.
I'm into having sex, I'm not into having love, so come give me a hug if you want to get rubbed, if you're into getting rubbed. זה מה שהוא אומר, נכון?
זה אלה המילים.
מדוע בעצם אנחנו משמיעים לכם את הפואמה הזאת עם המילים? ובכן, כתב העת פריז ריוויו מקדישים מאמר לא קצר למוזיקת רפ ולרטוריקה המיוחדת שלה, והמאמר הזה מתחיל בניתוח מדוקדק של שתי השורות האלה שאני אמרתי עכשיו.
כן, אז מה שכותב המאמר, דניאל לוין בקר טוען, זה ש-50 סנט נשען, כמו כל ראפר כמעט, על משחקי מילים, משחקי משמעות, שימוש בצלילים דומים, מטאפורות, כמו, אתם יודעים, משוררים. הם אפילו מזכירים במאמר הזה שהוא אמר פעם שהשם שלו 50 סנט הוא מטאפורה לשינוי, כי באנגלית כסף קטן, change, זה נכתב כמו מילה שינוי, אבל, הם אומרים, השיר הזה ספציפית הוא דווקא ערום כמעט מהמשחקים האלה, זה שיר פשוט מאוד, ישיר מאוד, שמציג אותו כסוחר סמים, כאיש רחוב, בצורה ישירה. אז למה הוא בכלל מתייחס לעניין הזה של אהבה? הוא אומר שם, I'm not into making love, למה הוא צריך לדבר על אהבה? הרי זה דימוי, אדם שלא זקוק לאהבה, אלא רק למין, הוא אדם קשוח, שלא זקוק לרגשות.
יותר מזה, הם מתעכבים שם, הוא מתעכב שם על השורה הבאה. So come give me a hug if you're into getting rubbed. מה זה אומר, ההזמנה הזאת לחבק אותו? ולמה לאיים שמי שיחבק אותו יזכה לשפשוף דווקא? נכון? זה שפשוף, אני מבין, נכון? האם זו קריאה לעזרה? האם בעצם הוא רוצה קרבה וחיבוק, אבל מצד שני הוא לא יכול לסבול את המחווה הרגשית של החיבוק? האם שפשוף משמעו שהוא יהרוג את מי שיעז להתקרב מדי כמנגנון הגנה?
אז טוב, אז הנקודה שמנסים להעביר כאן במאמר זה שאפילו שיר ישיר וערום יחסית כמו In The Club יכול להיקרא בכמה וכמה רבדים, שבאופן כללי מילים של שירי ראפ מכילות ערימות של משמעויות, לפעמים, למרות שהם ממש מכריזים על השירים, כלומר לפעמים הטקסט נראה מאוד מאוד ישיר ופשוט, עדיין יש פה איזה שימוש מסעיר וחדשני, השימושים הכי מסעירים וחדשנים שיש לתרבות להציע, אם זה מבחינת תוכן ואם זה מבחינה צורה פונולוגית ותחבירית, מציעים לנו לחשוב לא רק מה המשמעות של המילים של הראפ, אלא איך מייצרים אותה. בוא נשמע עוד דוגמה. כן, אז השיר הזה של Dead Loaf, נקרא Try Me in 2014, במאמר הם מתעכבים על זה שיש פה חריזה מרושלת עקבית. כלומר, המילים קצת מתחרזות, אבל לא ממש. עכשיו, כאילו, נשאלת השאלה, למה זאת טראפרית? היא יודעת לחרוז, למה היא לא חורזת? ואם היא כבר לא חורזת, אז למה לעשות כמעט חרוז? במאמר הם כותבים, כל החרוזים המושלמים דומים זה לזה, החרוזים הלא מושלמים, כל אחד בלתי מושלם בדרכו שלו, שזו פרפרזה על טולסטוי. המוכנות לחופף קצת את השפה ואת הדרך שבה מבטאים מילים לטובת החריזה הלא מושלמת, מידע על כך ש... זה מעיד בעיקר על האדם שכותב את המילים ועל היכולת שלו ועל מה שהוא עושה.
כן, הם מזכירים שם את הכוח של החריזה, הם אומרים שם שהעובדה, הם מזכירים שם את העובדה שמחקרים קוגניטיביים מראים שאנשים משתכנעים בקלות יותר להצהרות נחרזות מאשר לסתם הצהרות, מה שאומר שכולנו עדיין בגן ילדים, אם אומרים לנו את זה בחרוז, זה נשמע לנו אמין ומשכנע. מה זה אומר, אז, אם ככה, על שיר ראפ, שמנסה לשכנע עם חריזה שמעקמת את המילים כדי שתתקיים, האם זה מעיד על האמונה שלהם ביכולת לשכנע, זאת אומרת, האם זה מעיד בכוחם לחרוז את הבלתי ניתן לחריזה?
כן, יש כאן, בכלל, ניסיון להבין כאילו מה המהלכים ששירי הראפ האלה מבצעים בעולם, מה זה אומר על הכוח שלהם, מה זה אומר על הכוח של הכותבים. עוד עדות לכושר ההמצאה הלשוני של הראפ, זה כמובן מטבעות לשון. אנחנו נשמע עכשיו קטע של ביגי סמולס, נוטוריוס בי-איי-ג'י, זכרו לברכה, שעושה פרפרזה על הסיסמה של שירות הדואר האמריקני, לא שלג, לא גשם, לא חום ולא תוגת הליל, כעדות לנחישות של סוחרי הסמים ולקוחותיהם. When you start hitting number 10, a strong word called consignment, strictly for live men, not for freshmen. Uh-huh. If you ain't got the clientele, say hell no, cause they gon' want their money, rain, sleep, hell snow. זה מתוך השיר 10 Crack Commandments, זה שיר מעולה דרך אגב.
גם השם שלו.
כן, זה, כל השיר הוא כמו מן עשרת דיברות, באמת הוא ממוספר גם, זה היה דיבר מספר 10. If you ain't got the clientele, say hell no, cause they gonna want their money, rain, sleet, hail, snow.
כן. הם לא רק נשמעים טוב, אומרים בכתבה הזאת, הם מפתים במובנות מאליו שלהם, מסחרים בחדשנותם, נשגבים בחד פעמיותם. וואו, חתיכת הכרזה.
כן, הם מצטטים שם את אמינם שאמר בריאיון, אנשים אומרים ששום דבר לא מתחרז עם המילה אורנג' וזה מעצבן אותי, כי אני יכול לחשוב על הרבה דברים שמתחרזים עם אורנג', אם אתה מפרק אותה ומגדיל את מספר העברות ומשנה את הדרך שבה מבטאים אותן, זה העניין. השימוש במילים כפי שהן זה משהו שהראפרים הטובים לא עושים, הם מוצאים דרכים לכופף, לעוות ולשנות את המילים ואת מטבעות הלשון.
טוב, אז אני חושב שהמאמר הזה נותן תשובה טובה לשתי שאלות ששמרנים כמוני תמיד תוהים לגביהן, האם אומני ראפ זכאים לתואר משוררים, וזה בהנחה, כן, שהם בכלל מעוניינים בתואר הזה ממני, כלומר, הם קמים בבוקר ואומרים, האם יובל אביבי ייתן לנו סוף סוף את הגושפנקה לזה שאנחנו יוצרים אמיתיים? שאלה השנייה שזה עונה עליה, האם יש טעם לנתח שירי ראפ? ובכן, נראה שאם אתה מתעניין באמת בכלים של הראפרים וביכולות שלהם כאמצעים פואטיים, ולא מחליט שאם זה בראפ, אז סימן שזה לא פואטי, אז יש הרבה עם מה לעבוד.
כן, טוב, בעיניי זה מאמר לא טוב, ואני אסביר למה, קודם כל...
עד שאני מתחבר, עד שפה, זה ישר, לא, אתה, אפילו בלהתחבר למוזיקת ראפ, אני יוצא לא רלוונטי.
מצחיק אותי איך אתה אומר ראפ. קודם כל, ההיפלאות הזאת מזה שהיפ-הופ זה בעצם שירה, זה פשוט נורא נורא מיושן, כלומר, זה מאמר שיכול היה לכתב לפני 20 שנה, 30 שנה, והוא היה רלוונטי באותה מידה, אני חושב. וחוץ מזה, יש בזה יסוד, הנחות יסוד גזעניות. כלומר, זה שירה, אנחנו שרים פה, זה אנשים שחורים, הם שרים על סמים, הם בטח לא יודעים קרוא וכתוב, הם בטח בטעות יוצא להם כל החרוזים האלה. תפתחו את האוזניים, 20 שנה טקסטים האלה כבר מפמפמים בכל מקום, זה כבר לא משהו ששומעים רק בכנופיות, ואפשר להזין להם כאילו יש לזה חשיבות. עכשיו, מעבר לזה, פשוט הדוגמאות שלו בעיניי לא טובות, מאוד אקראיות, מאוד לא מחוברות, כלומר, הוא מדבר על החריזה, ויש דוגמאות הרבה יותר טובות, ו... במקרה, הבאתי בעצמי.
איזו הפתעה.
לפחות דוגמה אחת, יש לנו זמן לשמוע. אני רוצה שנשמע קטע מתוך Lost Ones של לורן היל. זה שיר הפתיחה של אלבום הבכורה שלה, The Miseducation of Lauryn Hill, מ-1998. זה בעצם הוורס, הבית, שאיתו היא יצאה לעולם כזמרת בכורה. בואו נשמע אותו. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one under the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done major, kingdom one run. Now understand El Boogie, now violent. אוקיי, אז אפשר לנתח את הבית הזה בהרבה דרכים, גם מבחינת תוכן וגם מבחינת צורה. קודם כל, שים לב באיזה כלילות היא משתמשת וחורזת במילים כמו miscommunication ו-emancipation. וגם לחריזה, דיברנו על חריזה, החריזה כאן היא sun, down, done, kingston, run, ו-non-violent, שזה non-violent, לא אלים. עכשיו, אני רוצה שנתייחס לזה, היא אומרת כאן bricks to kingston. kingston היא בירת ג'מייקה, ו-bricks to kingston זה שלוש מילים שבעצם יוצרות עוד מילה, brickston, שזו שכונה בלונדון שרוב המאגרים הג'מייקנים עברו אליה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, יש שם את המאומות המפורסמות של יוצאי ג'מייקה, אז בעצם בשלוש מילים, bricks to kingston, היא מביאה עוד המון משמעויות, היסטוריות, פוליטיות, שלא לדבר על זה שבסוף היא אומרת non-violent, כלומר לא אלים, וכדי שזה יסתדר בחריזה, היא אומרת את זה במבטא ג'מייקני, שזה, שוב, ג'מייקה בירת קינגסטון, כלומר, זה מהלך פי מאה יותר מרשים מכל דוגמה אחרת שהייתה במאמר הזה. יש לנו זמן לעוד דוגמה?
כן.
טוב, אז אנחנו נשמע עוד דוגמה של עוד ראפרית, ששמה ניקי מינאז' מהשיר Want Some More מ-2014. That's why I'm throwing shade like it's sunny. Who had Eminem on the first album? Who had Kanye saying shit problem? Who the fuck came in the game made her own column? Who made Lil Wayne give him 5 million? Why the fuck I gotta say though? You niggas don't know it yet. Football touchdown on a Boeing jet. You my son, but I'm just not showing yet. Miss Icy, but it ain't snowing yet. You can tell I'm the illest cause my dependence is the biggest. Bitches ain't sitting with us on my next. אוקיי, במאמר, דיברנו על חריזה יוצאת אופן, בוא תראה מה קורה פה. אוקיי, יש לנו album, problem, column, million. זה לא מילים שמתחרזות בכזו קלות, אבל ניקי מנאז' בא וברגע של שוויץ לגבי כמה היא מדהימה, כל שורה כאן אומרת כמה היא ראפרית הכי טובה בעולם, היא מצליחה לייצר שירה מהדברים האלה, היא מצליחה לחרוז ביניהם, ואז בבית שאחרי, היא חורזת את המילים הבאות. יט, ג'ט, יט. יט. כלומר, היא...
מעשה אומנות.
דיברנו אבל על היכולת של אדם, של כותב, לקחת מילים שלא מתחרזות ולהפוך אותן, וגם לקחת מילים שהחריזה שלהם היא נורא קלה. היא לוקחת את אותה מילה שלוש פעמים ושמה באמצע אותה מילה אחרת.
כי היא אומרת, זה שלי.
היא עושה מה שהיא רוצה.
מה שאני רוצה.
שלא לדבר על זה, שהמהירות שבה היא שרה את כל הוורס הזה, היא מרשימה הרבה יותר. אז כל המאמר הזה מרגיש כמו מישהו ששמע איזה שיר, אבל בוא נה, יודעים לכתוב הרפרים האלה, אני אכתוב על זה מאמר בפאריס ריוויו.
נשמע כאילו הסכמת עם כל מה שהוא אמר, ואמרת, יש לי דוגמאות את יותר טובות. פשוט אמרת את מה שהוא אמר, אבל אני אגיד את זה יותר טוב ממך.
מה שאני אומר זה שאם אתה מגלה איזושהי תופעה, ואתה כותב באיזשהו מקום, אל תחשוב שאתה הראשון שגילה אותה, ותעשה קצת מחקר יותר רציני.
אצלך. אני חושב שזה סופר מעניין, אני חושב שזה שווה להתעמק בזה. גם אנשים שלפעמים קצת מאחרים את הרכבת, עדיין יכולים לתפוס אותה בתחנה הבאה. כמוני למשל. עם הדבר הזה, אנחנו נסיים. תודה למפיקת התוכנית טל ניסן ולשרון לרנר, שהיה על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. תודה אלעד ברנוי שהיית כאן איתי היום. מחר אנחנו נשדר את המיטב של השבוע החולף. להתראות.
להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.